אני רוצה לחזור על הרעיון המרכזי, הנושא המרכזי של המאמר הזה, שעוד לא השלמנו אותו, זה שאיך אתה תופס את העניין האלוקי, איך אתה רואה את העניין האלוקי בעולם. והכלל שלמדנו, שיש מדרגות מדרגות בהבנת העניין האלוקי. הבינה היותר, כך הוא פותח, הבינה היותר עליונה של הבנת האלוקים זה לדעת את היחס של הקדוש ברוך הוא אל הבריות שלו, איך הוא מתייחס אל הבריות. אמרנו שהעצמות האלוקית לית מחשבה תפיסה בכלל, אבל את הרצון האלוקי, את היחס האלוקי לבריות, זה כן אפשר. ואמרנו שהתורה מלמד אותנו שבאמת טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה, שהיחס שלו אל הבריות זה יחס של סימפתיה, חיבה, אהבה אל בריאותיו. ככה הקדוש ברוך הוא מתייחס את כל הבריאות. אבל מה? התפיסה הזאת, הקליטה הזאת, הראייה תלויה גם בנו. לא עצם העניין, מצד הקדוש ברוך הוא זה תמיד ככה. ובטובו מחדש בכל יום תמיד, מחדש כל הזמן, מעשה בראשית, כאמור לעשורים גדולים. אבל מצידנו זה משתנה. למה משתנה? שלמה יש לנו בראש. אם אצלנו בראש העניין האלוקי הוא מעוות, זאת אומרת, מסיירים את כל אחד, כל תרבות, כל דת, כל עם, כל אדם אפילו, אם בשבילו מסתייר העניין האלוקי בצורה של שהוא לא רוצה טוב, אלא אדרבה רוצה להתנקם או להניש או לעשות רע או כל הדברים האלה, אז יש איזה השלכות גם על ההתנהגות של האדם או התרבות או העם. מי שחושב רע שהאלוקים רוצה לנקום ולנטור ומעניש, מי שחושב רע, הוא מרשה לעצמו גם להתנהג ככה. הוא אומר, אם האלוקים הוא בעל מידת הדין, וזה הדבר הדומיננטי, הדבר, לא שהיא לא קיימת, קיימת מידת הדין, אבל אנחנו יודעים שבתוך הדין גם יש חסן. הדין הוא לא מטרה, הדין הוא רק אמצעי לתקן דבר כזה או דבר אחר. אז כתוצאה מזה קיימות תרבויות או דתות או דברים כאלה שהן מתגלות בצורה של אכזריות גדולה מאוד. הדוגמה, השואה, תרבות של הנצרות כפי שהיא הופיעה באירופה במשך השנים, בפרט בסוף המאה שלנו, שגילתה פתאום שיש שם הרבה מאוד אכזריות, הרבה מאוד רוע, הרבה דברים לא טובים. אבל הרב אומר שהאלוקים כשהוא ברא את העולם ישיר פליטה, זאת אומרת העם היהודי, המגמה החיובית או האמונה נאמר באלוקים שרוצה רק את טובת בריאותיו, זה בגנים של העם היהודי, זה נמצא בנשמה של העם היהודי מדורותיו. אפשר להתחיל אולי מאברהם אבינו, אולי מאדם הראשון אפילו לפני החטא, אבל אברהם אבינו, שאברהם אבינו, אברהם אוהבי. אברהם אבינו, חז"ל אומרים בפרקי אבות, הייתה לו עין טובה. עין טובה, אין הכוונה שהוא ראה שש-שש, אלא עין טובה, עין מבחינה זאת שהוא ראה את הטובה בכל דבר. הוא ראה את החסד בכל דבר. ולכן אמר חסד לאברהם. ההופעה של אברהם אבינו היא חסד. אברהם אבינו זה אנחנו, זה עם ישראל. אנחנו צאצאיו של אברהם אבינו. מגן אברהם, אומרים כל יום בתפילה. המציאות הזאת היא דבר מייחד את עם ישראל מכל התרבויות, מכל העמים, מכל הדתות, המציאות הזאת. אז זה מה שראינו עד פעם. בואו נתקדם קצת הלאה. נקרא את זה עוד פעם את העם. אבל מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימי. זה בגנים שלנו, ובפנימיות שלנו. הרגש מעיד והבינה מבררת שאלוקי עולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור. לא אותו איזשהו אל מתנוקם ונותר שהוא כאילו המנהיג של העולם. אדרבה. רצונו הוא הטוב הגמור, החיים, האור, הכל. ומרומם על כל רוממות. ובתוך הכל ומעל הכל, וטוב מכל, טוב לכל ורחמה לכל מעשיו. גם הטוב שאנחנו חווים או רואים או עושים ופועלים, אנחנו צריכים לדעת, זה לא הטוב האבסולוטי המוחלט. אנחנו נוגעים בניצות של הטוב. הטוב האלוקי הוא, כמו שהוא אומר כאן, זה אינסופי. כן, זה לא, אין לנו אפילו אפשרות להגיע להבנת הרצון הטוב האלוקי, שהוא לאלה ולאלה. אנחנו קולטים רק את את ההופעה החיצונית של הטוב האלוקי. אבל הצד הפנימי, אין לנו את זה. זה כמו השמש, אתה לא יכול להסתכל עם קור השמש. אתה יכול להסתכל דווקא על האור, האור זה טוב. אבל האור, כשהוא בא אלינו מסונן, זאת אומרת, אחרי פילטרים, אחרי מסכים, אחרי מחיצות, וכל זה. הרב כותב באחד המקומות לגבי האור הזה, קודם כל על הקוזרי, אחר כך נראה את הרב. הקוזרי אומר שהשם מאיר כל הזמן. כמו שהשמש מאירה כל הזמן. קליטת האור, אומר רבי יהודה הלוי בקוזרי באמר רביעי, היא תלויה בחומר, באופן, כמשל. זאת אומרת, יש בטבע חומרים שקופים, יש בטבע חומרים אטומים, יש כל מיני חומרים. אז שהשמש מאירה, תלוי. עכשיו, אם החומר הוא שקוף, כמו זכוכית, או כמו אוויר, או כמו מים, או דברים כאלה, אז האור של החמה הוא חודר, של השמש, הוא חודר דרך הזכוכית, או דרך האוויר, או דרך הוא קורא לזה אור חודר. אור חודר. משל, נמשל האדם. אם האדם מזכך את עצמו, מתהר את עצמו, מתקן את מידותיו, את מחשבותיו, את מעשיו, הוא נהפך כמו זכוכית. אור השם חודר אליו, מאיר את נשמתו. ויותר מזה, לא רק מאיר את נשמתו שלו, אלא הוא נהפך זכוכית. התכונה של הזכוכית, שהאור נכנס מצד זה, יוצא מצד שני. זאת אומרת, לא רק שאתה מואר, אלא אתה גם מאיר. אתה מקבל, מכון מאיר. גם מקבל וגם נותן מבחינה זאת. זה נקרא אור חודר. לזה זוכים הצדיקים. הצדיקים הגדולים יותר הם מבחינת מאורות, מבחינת שהם מקבלים אור ומעבירים אור. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו'. אז זה המדרגה יותר גבוהה. יש גם מדרגה של חומר שהוא אטום. האור לא חודר אליו, אבל הוא מאיר אותו ותו לא. הוא לא חודר, הוא רק מאיר לו. זה הכל. ושם הוא מוצא כמה וכמה מדרגות של אור אחד. יש אור חוזר ואור כזה, כל מיני אורות. זה אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי. הרב זצ"ל באורות התשובה, כשהוא מדבר על ההערה הזאת שהשם מאיר עלינו, הוא אומר, יש שני סוגי אנשים. יש סוג אנשים שיש להם מה שנקרא מסך, מה שהוא מסתיר את האור, הם אומרים תודה. הם אומרים תודה. הם אומרים, כל מסך זה תיקון האור. אולי יש כאן אורות התשובה. אפשר לקבל אורות התשובה. לא, זה הצור, הצור, אפשר. המסך הוא מתקן את האור. כן? זאת אומרת, אנחנו כלי מקבל כבני אדם. הכלי, חשוב מאוד שהכלי שמקבל, הוא יקבל בהתאם ליכולת שלו לקבל. אם הוא מקבל לא לפי היכולת שלו, הוא יתפוצץ. כמו אתמול, אתמול מזגתי כוס מים חמים, התפוצץ לי הכוס. התפוצץ לי הכוס. למה? הכוס לא יכול להכיל את המים החמים, אז הוא יתפוצץ. משל, נמשל, לפעמים אדם נכנס לנישות כאלה, למקומות כאלה, שהוא מקבל מין, לא משנה כרגע כיצד ומה ומוש, שפע כזה, שהוא מתפוצץ, הוא מאבד את היכולת שלו לאפלו, הוא לא יכול להירדם בלילה מרוב שהוא מקבל שפע, הוא לא, פתאום נהפך לא נורמלי כזה, פתאום נכנס בטרנס כזה וזה, אז כמו שאני אמר, מעמד הר סיני, כתוב שהוא אמר לעם ישראל, יגביל את העם. אל תארסו לעלות. למה תארסו? אל תעלו. אם תלכו למקומות שאתם לא ראויים לקבל את השפע הזה, תארסו. יש, איך אומרים, גבולות, כל אחד לפי משהו ולפי הכלים שלו. אז הרב כותב כאן באורות התשובה, כשהוא מתייחס לדבר הזה, הוא אומר בפרק תתזיין בדף קוף למדלת, כן, סעיף י"ב. אז הוא מדבר כאן על שני סוגי צדיקים. עמך ישראל כולם צדיקים, אבל יש מדרגות בצדיקים. אז יש שני סוגי צדיקים, שתי מדרגות עיקריות בצדיקים. יש מדרגה שבה הצדיק שיש לו מסך מפני האור, מה שנקרא אסתר פנים, הוא מבסוט, הוא שמח. ויש צדיק שאם יש לו אסתר פנים, הוא עצוב. ולא רק שהוא עצוב, לפעמים הוא גם כועס. ולא רק שהוא כועס, לפעמים הוא גם בדיכאון כתוצאה מזה. שתי מדרגות בצדיקים. אז הוא אומר, הצדיקים הבהירים, מי זה הצדיקים הבהירים? אלה בלונדינים האלה. יש צדיק בעיר. בעיר זה אדם שיש לו ראייה בהירה, השגה בהירה. זה נקרא הצדיק בעיר. הצדיק הבעיר, רואים את כל העולם נידון בטוב. נידון זה מידת הדין. דברי רבי עקיבא, רבי עקיבא פרקי אבות אומר, העולם נידון בטוב, נידון, אבל המגמה הפנימית של הנידון זה טוב, לטובה. הוא נידון לטובה. אלה נקראים הצדיקים הבהירים שרואים, לא שהם לא רואים את מידת הדין, הם רואים את מידת הדין, הם חשים במידת הדין, על עצמם, על אחרים, אבל הם רואים את הטוב שבזה. הם רואים את המגמה הפנימית הטובה שבדבר. זה עם ישראל. זה אברהם אבינו. זה האבות. זה כולנו. זה התכונה שלנו. מה קורה לאותם צדיקים בהירים? הם מזכחים את הכל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. מה זה לזכות? בלשון זך. זה האור החודר הזה. לזכח את ישראל. לכן הרבה להם תורה ומצוות שהם מזכחים אותנו. מצד בהירות רעיונותיהם ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור. גם הרצון, יש להם רצון טוב, יש להם בהירות, הם רואים. הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשעה מיסודם. מישהו אמר בשיעור הקודם, אין רע, יש פחות טוב. זה נכון. אין רע בעולם. הכל לטובה. רק מה, יש מדרגות בגילוי של הטוב הזה, מצידנו. מי יותר, מי פחות. הם מעמידים את כל התכונה של השכלות, של הרשע, של העולם, בתור מסקים. מסק זה מסך, כמו שאומרים. בילון, כן? חציצה. שהם רק מתקנים את הזרחת האור. המסך מתקן את הזרחת האור. מכינים לו מקום שיוכל להעיר בעולם. אבל לא מקלקלים ולא מארסים אותם. אז זה מדרגה אחת של הצדיקים. זה עם ישראל. עם ישראל עובר במשך אלפי שנים הרבה איסורים. מה לא עברנו? גלויות, פרעות, חורבנות, שואות. מה עם ישראל לא עבר? אבל עם ישראל חי. חי או לא? מה אתם אומרים?
ברוך השם.
עם ישראל חי. מה נותן לו אני אומר כאומה בכללותה, כפרטים יכול להיות שאנשים יוכלו לאיבוד, אבל כאומה נאמר, ככלל, מה נותן לעם הזה את היכולת להתמודד במצבים הכי קשים ולהמשיך להמשיך? האמונה הזאת שהוא אומר האלוקים הטוב, לא האלוקים הרע, זה מוטבע בנשמת האומה. גם כשהוא מסתיר את פניו מאיתנו, זה לטובה. רק כמשל, אני אבין, אדם שהוא טהור, שהוא בהיר, נאמר, אם הוא לא בסדר, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אין דבר כזה. כל אדם יש לו את הנפילות שלו, מה שנקרא. אז הוא מרגיש שהוא לא בסדר. ועם חבר שהוא מרגיש שהוא לא בסדר, אז יש עליו עננה, יש עליו מסך, משהו, מסך. אז זה דבר נפלא. אז הוא אומר, אם נניח הוא שיקר, או עשה מעשה לא טוב, אז הוא מרגיש לא טוב, אז הוא אומר, תודה רבה אלוקים, שנתן לי להרגיש לא טוב. תאר לכם שאדם עושה לא טוב, הוא לא מרגיש שהוא לא עושה טוב. זה המצב הכי גרוע, אדם חולה, איך אומר הרבה, יש שני סוגי חולים. יש חולה שהוא יודע שהוא חולה, ויש חולה שהוא לא מודע לזה שהוא חולה. אז הוא, הצדיק הבאיר, כשהוא לא בסדר, הוא רואה מסך על הנשמה שלו. הוא רואה, זאת אומרת, האור לא חודר אליו. ועד מה הוא עושה? בראבו. תודה רבה שאני מרגיש שאני לא בסדר. למה? אלוקים עושה איתו חסד, הוא רוצה לעורר אותו, לתקן את המעובה. זה אם מעשה טוב או לא טוב, מידה לא טובה או משהו כזה. זה מובן, זה צדיק בעיר. צדיק לא בעיר, ברגע שהוא לא בסדר, הוא פשוט באוט גמור. והביטוי של האוט הגמור הזה, כעסים גדולים, דיכאונות גדולים, כל מיני דברים כאלה, והוא לא רואה את הטוב שברע. הוא לא מסוגל לחדור פנימה. דברים לא מתחברים אצלו. כן.
שצדיק
לכאורה, בזכות העצב
שהוא מרגיש שהוא
יבקש
מהשם,
כך
הוא
יתקרב
לזה שהוא ירגיש את העצבות.
כאילו,
אם צדיק מרגיש את העצב, הוא עצוב, אז
יש... שאלה, עצבות זה בסך הכל סימפטום. נפשי, כן. האדם במצבי הרוח שלו, הייתי אומר, מצבי הרוח שלו זה כמו לוח בקרה. במכונית של... אם אתה לא בסדר, זה כאילו אין לך דלק. או יש לך מנוע, משהו לא בסדר, לא בסדר. כל אחד מאיתנו, רוב האנשים, לא כולם דרך אגב, כמו שחז"ל אומרים שרשעים בחייהם נקראים מתים. אז מפרשים, מה זה, את אומרת, רשעים בחייהם נקראים מתים? הרשע הוא לא מרגיש שהוא לא בסדר. יש אנשים שפשוט לא מרגישים. חי מרגיש. יש הגדרה בחזל. חי. מישהו חי, הוא מרגיש. אפילו פיזי. אתה רוצה לדעת אם עבר הוא חי או מת, מה אתה עושה? אתה לוקח סיכה ואתה דוקר. אתה דוקר. כואב לך? לא. או שן, רופא שיניים. דופק בשן. כואב לך? לא. מה? לא כואב. אז השן מתה. אתה קופץ עד השמיים? או, הרופא מבסוט, יש פרנסה. השן חי, הטיפול שורש, זה סן וסדר. משל, נמשל לחיים. הרשע, הוא לא מרגיש. ישנם אנשים גסי רוח. אנשים שהם אלימים, באלימות מילולית, או אלימות פיזית אפילו. והם לא מרגישים, אתה בא לאיזה אדם שהוא אלים כלפי אשתו, ילדיו או משהו, ואתה אומר לו, מה אתה עושה? אני? שום דבר. הוא באמת לא מרגיש. בסך הכל, מה אני עשיתי? לא עשיתי שום דבר. זה נקרא שהוא לא מרגיש, הוא חי. בחייו נקרא מת. הוא חי פיזית, אבל רגשית, מוסרית, ערכית. הוא כמו... צדיק, הוא אומר, במותו נקרא חי. זאת אומרת, אפילו אחרי מותו, הצדיק הזה, המוות הפיזי, הוא חי. הנה, עכשיו לומדים את רב קוק. הוא חי או לא חי? מה אתם אומרים? הוא חי. משה רבנו. יעקב אבינו לא מת, כמו שנאמר. זה נקרא צדיק. אתה אומר עצבות. עצבות, בסדר. השאלה איך אתה מפרש את העצבות. לעצמך. אם אתה עצוב, אתה אומר, תודה רבה אלוקים, תתן לי להרגיש שאני לא בסדר, אתה 100%. אבל אם אתה עצוב, וכתוצאה מזה אתה נכנס לאוט גמור, אתה לא מתפקד ולא שום דבר, ואתה לא רואה את הטוב שבזה. אתה רק רואה רע בדבר הזה. אתה צריך לבוא מיד למכון מאיר.
עוד יותר מהר.
תקראו, אין לכם את... אני אקרא לכם כאן מה הרב כותב פרק י' ב' ובדיוק בעניין הזה. הוא כותב ככה, בסעיף ה', מי שרצה. בשעה שאדם חוטא הוא באלמה דה פירודה. מה זה פירודה? פירוד. פירוד זה לא מתחבר, שום דבר לא מתחבר. ואז כל פרט הוא פרט עומד בפני עצמו. והרע הוא רע בפני עצמו. ויש לו ערך רע ומזיק. אז זה מצב שאדם הוא מצב מציאות כזה שהוא לא רואה את הטוב בשום דבר. בשום דבר לא מתחבר לשום דבר, הוא מפוזר לגמרי. אבל אם הוא בא למכון מאיר, הוא שב מהאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמה די ייחודה. ההפר מפירודה זה ייחודה. מה זה ייחודה? הכל מתארגן בו לחטיבה אחת. בקישור הכללי אין שום רע כלל. כשיש לך ראייה כללית, אז מה שנראה מקודם רע זה היה לטובה. כמו שנאמר, והי ערב, והי בוקר, יום אחד. למרות שערב ובוקר זה שני דברים הפוכים, אבל זה אחד. אז הערב נהפך לחלק מהאחד. אז זה הראייה האחדותית. בקישור הכללי אין שום רע כלל. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו. טבלו, משום פלפל, טבלין. זאת אומרת, כמו שאומרים בחכמים, אומרים, מי שלא היה בחושך לא ידע מה זה אור. מי שלא היה חולה לא מבין מה זה בריאות. מי שלא היה שם לא יודע מה זה כאן. הקונטרסטיות, כשאדם מגיע לתשובה מאהבה, הוא אומר, הירידה הייתה לצורך עלייה. לא את נכנס לדיכאון שאין, הוא לא רואה שום טוב בזה. הוא אומר, אין חכם כבעל הניסיון. הניסיון, הכישלון, כל הדברים האלה בנו אותי. זה כל לטובה. אבל זה מתשובה מאהבה, שאפילו הזדונות נהפכים לזכויות. זה מובן. לכן, אם האדם הוא עצוב, שאלה איך אתה מקבל את העצבות. אם אתה בעל אופי, אישיות, בעל יכולת להבין את הרמז, את האיתות של לוח הבקרה הנפשי, זה לוח בקרה הנפשי. אם אתה מסוגל לפרש את זה נכון, ולהגיד, אם הקדוש ברוך הוא עשה אותי עצוב, סימן שיש מה לתקן. אחרת אולי היה עושה אותי עצוב. ואתה מחפש דרכים לתקן את המעוון. אשריך, מה טוב חלקך, תן לך תעודת בעל תשובה. בסדר? זה המדרגה. נחזור לעניין של העם היהודי, כאן נדבר על הכלל, אבל הכלל הוא גם נמצא בכל פרט. העם היהודי, העניין האלוקי, העובדה שאלוקים, יש לו סימפתיה, הוא רוצה טוב, הוא פועל טוב. הדבר הזה מוטבע בגנים של העם היהודי. וזה נותן לנו להתמודד במצבים הכי קשים. בגלות. אני לא פעם, כשאני עומד בתפילה, כשאני רוצה להתחזק בתפילה, לכל אחד יש נפילות בתפילה. אז אני חושב על עצמי, מה, איך התפלל יהודי באושוויץ? איך הוא התפלל באושוויץ? אלוקינו ואלוקי אבותינו וכל זה, וכאן בגיא הרגע הזה, במקום הנורא הזה, והיו כאלה שהתפללו באושוויץ, היו כאלה. דהיינו שהאמונה שלהם היא כל כך חזק, שאותו אלוקים שלנו, אלוקים של אבותינו, באותה מידה זה נתן להם כל כך הרבה כוח ויכולת להתמודד עם הרוע הזה, עם המצב המסובך והמורכב הזה, להיות שם בחוסר עונים הזה, מבחינת המציאות שלהם. אבל האמת זה נכון, כי זאת האמונה היהודית. האמונה היהודית, אנחנו לא המצאנו את אלוקים. אני בדקתי זה באינטרנט. לא, באמת לא המצאנו אותה. איך אומר הרמב״ם ביסודי התורה? אפילו כל העולם כולו יחרב, האלוקים מצוי. חס ושלום. האלוקים לא מתחיל ממה שאני מבין, או מה שאני חווה, או מה שאני חושב, או משהו כזה. זה לא מתחיל מזה, זה מציאות נצחית, בלתי משתנה, קיימת לעד, לא תלויה בי בכלל. גילוי אלוקים, זה כבר עניין אחר. מציאות אלוקים זה עניין אחר. מציאות אלוקים, מציאות אבסולוטית, מוחלטת, קיימת כל הזמן. לפני שהיה העולם, אחרי שהיה העולם, ולפניי ואחריי, זה לא... אני כבן אדם צריך לגלות את הרצון הטוב של אלוקים. או כן מגלה, או לא מגלה. זה משתנה כל אדם לפי משהו, זה משתנה לפעמים לרגעים, לתקופות, בחיים וכו'. זה מובן הדבר. אבל זה מוטבע בנשמה של העם היהודי. זה מתאים בדיוק לפרשת השבוע. דיברנו על זה באחד השורים הקודמים. כשמשה רבנו, השם שלח אותו למצרים, להוציא בני ישראל ממצרים, הם לא יאמינו לי. אתה מדבר לשון הרע על עם ישראל? וואי, וואי, וואי. אני אראה לך מה זה לא יאמינו לי. הם מאמינים, בני מאמינים, אומר רש"י. האמונה מוטבעת בנשמה שלהם. זה שזה יוצא מן הכוח אל הפועל זה משני. כמו אצלנו. אבל מצד המהות, העם היהודי, זה מה שאומר כאן הרב. העם היהודי, האמונה, באותו בורא עולם, אותו אדון עולם, שהוא מנהיג את הכל לטובה, וטוב השם לכל, זה הדבר הזה מוטבע בנשמה היהודי. מה שאין כן, לצערנו הרב, עדיין במין האנושי. לעתיד לבוא, כן זה יהיה. לעתיד לבוא, המין האנושי יחזור למדרגה, שהוא יחיה ברמה מוסרית כזאת, התנהגותית כזאת, שבאמת יהיה אנשים טובים. מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסה. זה לעתיד לבוא. אבל בהווה זה לא ככה. זה מה שהרב כאן אומר. זה מובן העניין. בוא נקרא את זה עוד פעם. והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה הזו לא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה של האומה. הסימפתיה, זאת אומרת הגישה הזאת של שאלוקים רק רוצה את טובתנו ואוהב אותנו, אהבת עולם אהבתכם וכו'. אם נזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חייה, האומה, חס ושלום, אז יש אנשים שלוקחים אחריות ומעוררים אותה. נסתגלה לה הנבואה להזכירה, באה הנבואה ואומרת, יהודים, תתעוררו, מה אתם נרדמתם כאן? תתעוררו, אלוקים רוצה את טובתנו. אם זה על ידי תוכחה, אם זה על ידי חינוך, כל מיני בדרכים שונות. והוכנו לה הגלויות, אם זה לא עוזר, והאומה לא מתעוררת להכיר את בוראה, אז מה עושים? גלות. מה זה גלות? עונש. והעונש זה בא לפשט, דהיינו בא לתקן את המצב באומה. הוכנו לה הגלויות לפשט את הקמימיותה עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. עד שבסופו של דבר הסימפתיה, כמו שנאמר, אז ימלא שחוקתינו ולשולנו רינה. מתי זה יהיה? שיאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, דיינו כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל, ואז נהיה בשמחה עצומה. מתי האדם שמח? הכלל, כך אומר המהר"ל מפראג, העצבות היא ביטוי לחיסרון, השמחה הוא ביטוי לשלמות. ואז לעתיד לבוא, מכיוון שנראה את השלמות, מבחינת לראות איך באמת תאמו הוא כי טוב השם, אחרי כל דם, כולם יהיו שמחים, יהיו במצב של שמחה. זה מובן הדבר. כן, בבקשה.
אפשר לדגן דווקא היחד הזה, דווקא בעלות שראינו כל כך חושך, ודווקא שם להיות את היחס הטוב.
בגלות הייתה לנו בעיה. העם היהודי בגלות היה בדיכאון. לא רק שהיה בדיכאון, הנביא חזקל, שהוא רוצה לתאר את העם היהודי בגלות, זה חזון העצמות היבשות. הוא אומר, אנחנו בגלות כמו עצמות יבשות. הגאון מווילנה אומר בזה, ריקב עצמות, לא עצמות יבשות, עצמות רקובות. אז בגלות הייתה לנו בעיה קיומית ממש. כמה זמן, כמה שנים חיה עם היהודי, אתה יודע? בערך, יותר מ-30 שנה.
מה
שדע? כמה זמן חיה עם היהודי?
3,000.
למעלה מ-3,000 שנה, נכון? נכון או לא?
בהחלט.
כמה היינו צריכים להיות היום יהודים? בעולם, כמה מיליונים? יותר מהסינים? יותר מהסינים. זה מהסינים. יצאנו 60 ריבו ממצרים, היינו יכולים להיות היום אולי 600, 6,000 מיליארד, אני לא יודע, יהודים. כי אצל היהודים, בניגוד לתרבויות אחרות, יש מצווה פרורבו. פרורבו, כל משפחה יהודית צריכה להיות ברוכת ילדים. ככה זה היה דרך אגב, גם בגלות. הוריי, זכרונה לברכה, הם באו משפחות דתיות, כל משפחה היה 7-8 ילדים, למרות שכמה ילדים מתו בדרך בגלל המצב הבריאות והרפואה וכל הדברים האלה. אבל אם אנחנו ניקח באופן נורמטיבי את העם היהודי, הריבוי הטבעי שלו, מאז נשנינו לעם ועד היום, היינו צריכים להיות עם גדול מאוד. נכון? נכון? הרבה יותר מי... והנה אנחנו עם... נשארנו בסך הכל כמה, למעלה מ-10 מיליון כמה יהודים. זאת אומרת, באמת הגלות, כמו שאומרים, היינו עצמות יבשות. מיליוני יהודים הלכו לאיבוד בגלות. מיליונים. רק בדור הקודם 6 מיליון נרצחו בשואה. ובדור שלנו, אני לא יודע כמה בהתבוללות. ורבים רבים, אולי אחוזים גדולים. וכל היהודים ממש, ואוט, הולכים לנו לאיבוד. אז זה הגלות. הגלות אנחנו באמת... אבל מה? בגלות, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, והביא לנו חכמים, לא הרבה. לא הרבה. רש"י, רמב"ן, רמח"ל, אריזה, כל מיני חכמים. כל דור ודור היו כמה חכמים. הם שומרי הגחלת של המסורת היהודית. אלה הראשונים והאחרונים, חכמי הגמרא והמשנה, רבי יהודה הנשיא וכל זה. ומבחינה הזאת בגלות היינו גחלת, גחלת, האש נשנה, אבל היא קטנה, היא גנוזה בתוך הגחל. זה הגלות. אבל שרדנו, עברנו, חלקים גדולים נעלמו מעם ישראל. היום יש ניסיון לקבץ אותם, מוצאים אותם בהודו, מוצאים אותם באפריקה, כל מיני שבטים שפשוט נעלמו לנו. אבל אנחנו קיימים לתחייה, ברוך השם. איפה קיימים לתחייה? כאן בארץ ישראל. אז נכון שרבים רבים כפרט הם הלכו לאיבוד, וגם היום הולכים לאיבוד בעם ישראל, צערי הרב. אבל העם ישראל שב לארצו, שב לתורתו, למסורת, התחיינה העצמות היבשות. מה אתה אומר? התקופה שלנו קוראים לה תקופת התחייה הלאומית. מכאן מהנביא יחזקאל, התחיינה העצמות היבשות. אנחנו קמים לתחייה. היום אנחנו מדברים עברית, למשל. זה מובן מאליו שמדברים עברית. אם היית חוזר 100 שנה אחורה, מעט מאוד דיברו עברית. היה איזה יהודי אחד גם בירושלים, אני לא זוכר איך קוראים לו, בן יהודה, משהו כזה.
אליעזר
בן יהודה. אליעזר בן יהודה. פתאום קיבל דוק בראש, אמר, אני מדבר רק עברית. אבל תגיד לי, מה קרה לך? והדוק הזה נכנס לכולם, והנה, עכשיו כולם מדברים עברית. השפה קמה לתחייה. דבר כל כך פשוט. לנו זה מובן מאליו שמדברים עברית, אבל זה לא היה מובן מאליו לפני 100 שנה. לפני 100 שנה כמעט לא דיברו עברית. כל אחד דיבר בשפה של הגלות שלו. דוגמה, קמנו לתחייה הזה, והרבה דברים, אתה רואה שהעם הזה קם לתחייה, כן.
שאולי איך הגלות אפשר לתקן, לכאורה,
יש
הגלות מקלקל.
אי אפשר לתקן את הגלות. גלות זה טוטולוס. אתה יודע מה זה טוטולוס? אי אפשר. אתה יכול הכי הרבה להציל יהודים בגלות, זה כן. להציל, מה זאת אומרת להציל? הגלות זה לא המקום הטבעי שלנו. זה כמו שתיקח, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, אתה לוקח את הגפן, ואתה שם, שותל אותו במקום הלא נכון, הוא לא תיתן פרי. הגפן יהיה מנוונת. המקום המתאים לגפן זה ארץ ישראל, הגפן זה עם ישראל. לכן, התיקון האמיתי של הגלות, הוא לא הגלות. כמו שהיום אנשים חושבים שהגלות זה התיקון לגלות. זה לא נכון. מה שצריך לעשות היום בגלות, זה להציל את היהודים שלא יתבוללו. איך יצילו אותם שלא יתבוללו? לבוא לאן?
לפעמים בארץ.
לפעמים.
בישראל.
אז עכשיו למדנו, הרגע למדנו, לתקן את הקמימות שלהם. היה שנאת חינם בעם ישראל. ובבית שני, צריך לתקן את זה. והגלות באה את העיוות הזה לתקן.
איך הגלות באה לתקן את זה?
את השנאת חינם.
כן, איך?
אתה לא רואה שכולם אוהבים, אתה אוהב את כולם היום. אתה אוהב או לא?
אני מקווה שכן.
לא, זה אתה. אז לא יכול להיות שאתה לא אוהב את כולם. יש תיקון. שאלה מה אתה מחפש. אם אתה מחפש לראות את התיקון, אתה רואה את התיקון. אם אתה מחפש את הקלקול, אתה יכול לראות גם את הקלקולי. כל אחד לפי העין שלו. אני למשל, אני אומר, לוגי, אני אומר, אני אמרתי מקודם, אני שומע יהודים, ילד מדבר עברית, אני מבסוט, כי גם... עם ישראל קם מתחייה, ילדים יהודים מדברים עברית, בארץ ישראל, בירושלים. תחייה או לא תחייה? ברוך השם, הילדים שלי הולכים לצבא, בטנקים, בצנחנים, וזה, עם ישראל קם לתחייה? קם לתחייה? בדור של הוריי, או של אישהו אחד לפני הוריי, לא היה לנו צבא, היינו, איפה היינו? במקום נורא והיום. אנחנו קמים לתחייה, ומכל הבחינות קמים לתחייה. נכון שעדיין אנחנו בדרך, וכשאדם הוא בדרך, הוא לא שלם. השאלה מה אתה רואה בדרך? זה כמו תינוק שנולד. אז יש שני סוגי הורים. יש הורה שמסתכל על, על הילד שלו נשמה טובה, הוא כבר רואה בעיני רוחו איך שהתינוקת של נולדה, איך היא תעמוד מתחת לחופה. רק עכשיו היא נולדה, כבר אתה מסתכל מתחת לחופה? מלא אמונה, נשמה טובה, איזה ילדה טובה, איזה... זה סוג אחד, חפש את הטוב בכל דבר, מלא אמונה שיצא מה, מהתינוקת הזאת קלה, קלה טובה, בסוף תחתה עם מישהו מכון מהיר. זה החלום שלו. ויש כאלה, שהתינוק בוכה, הם כל כך מתעצבנים על התינוק. ומה הוא עושה כל התינוק הזה? חתיכת בשר, אוכל, מלכלך, לא נותן לישון, לא, תסתכל על הטוב, אל תסתכל על הרע. אתה מסוגל? כן, אתה לא מסוגל, אתה בעייתי. הבעיות אלה עם התינוק. ככה הדור שלנו. הדור שלנו יש לו הרבה מה לתקן. אבל הוא בייבי, הוא התינוק, אנחנו רק בהתחלת הדרך של התחייה שלנו, אתה מבין? לראות בעין טובה את הכל. יש כאן שאלה, איך רואים את הטוב שבדבר, האם זה מיומנות? זה חינוך, עניין של חינוך. אני אומר שוב פעם, זה לא רק עניין של דת, זה עניין של אהבה. האדם שאוהב מישהו, רואה בו את הטוב. אז אם יש הורים שהם מעניקים חום ואהבה לילדים שלהם, הילדים האלה שיגדלו, תהיה להם סימפתיה, תהיה להם ראייה טובה. הם יהיו אופטימיים, יהיה להם, בכל דבר יראו את הטוב. אבל אם מישהו לא מתחנך לדבר הזה, הוא מתעטף בקוצים, הוא מתעטף בקליפות, מה שנקרא, הוא לא רואה את הטוב. למה? הוא חווה בחייו לא טוב. כמו שאני נוהג לומר, מתי הילד מתחיל לשקר, מתחיל לראות את הלא טוב, שבבית מתחילים להרביץ לו. אז הוא אומר, אם אני אגיד את האמת אני אקבל סתירה, אז מה אני אעשה? אגיד את האמת? הוא לא יגיד את האמת, כי הוא יקבל עוד סתירה. אז הוא מתחיל לשקר, קודם כל הוא בעצמו, הילד טהור מטבעו במהותו, הסביבה עוטפת אותו, השאלה איזה סביבה זו. אם היא סביבה חיובית, אוהבת, מלמד אותו להסתכל על הטוב וכל דבר, אז במילא הילד הזה יגדל ותהיה לו עין טובה. למרות שבפוטנציאל גם לילדים הכי קשים יש להם נשמה טובה. אבל העטיפה, הקליפה, היא מונעת מהם את הטוב. זה מובן, אני מקווה שהוא ענה לזה שאלה. איך מגיעים למיומנות? מיומנות זה על ידי חינוך. חינוך טוב, רואים טוב. כן. כן.
כשהילד שלי עשה את הדבר שאסור לו לעשות, אני פשוט נתתי לו נשיקה, אמרתי, פה אתה לא מדחיל.
לא, אל תגזים. למה אני אומר אל תגזים? סוד החינוך זה ימין מקרבת שמאל דוחה.
בסדר, אבל לפעמים אתה חייב להראות את הצד שלך, את האמת.
זה מה שאני אומר, ימין זה חסד, שמאל זה דין. אז צריך לדעת, ילדים, אם אתה לא שם להם גבולות, ואתה נותן נשיקות וסגויות, במקום סתירות, אז זה בעיה. למה? כתוב חוסך שבטו, אבל כשאתה, איך אומרים, מעניש אותו, אל תעשה את זה בכעס. אם אתה עושה בכעס, עדיף שלא לא תעניש. כך אומר הגאון מווילנה. הוא אומר, צריך מידת הדין, גם לבני אדם, גם לילדים, צריך גבולות לכל דבר. אבל הילד, או האדם המבוגר, גם כשמענישים אותו, הוא צריך להבין את העונש, את מטרת העונש. הוא לא צריך להגיד לו, הוא צריך להבין את זה. אז אם אתה מעניש אותו, ואתה אומר לו, אדוני, אתה, או אתה אומר לילד, אתה אומר לו, תשמע, אתה לא בסדר, ואתה תקבל עונש על הדבר הזה, אבל לא מתוך אימפולסיביות, או כעס, או חוסר שליטה, או משהו כזה, אלא מתוך... שהילד יבין שמגיע לו הדבר הזה, לאבא הוא לא יעסק, הוא מבין שזה אסור. זה מובן. לכן אומר, לא תמיד צריך לתת סוכריות. לפעמים צריך גם לתת עונשים. אבל תמיד מי שנותן עונשים לילדים לא בכעס. אם יש לו כעס, כך אומר גם מבינה, ילך החוצה ולא ייתן לו. אני נהיה לספר, לא שאני אבא הכי טוב לצערי הרב, אבל בכל זאת, בחינוך הילדים, אז לא פעם כשהילדים היה מגיע להם איזה פאץ' או משהו כזה, אז הייתי בא ומוריד את החגורה, ועושה פרצוף של כועס או משהו כזה, וכולם, והילדים ידעו שאני עושה הצגה. הייתי מרים את החגורה ככה, והם היו מפשוטים, חלס. ואם זה לא היה ככה, אם הייתי כועס, הם עד היום זוכרים לי את כעסיי. עד היום. יש ילדים אומרים לי, אבא, לא נשכח לך איך הפלקת לנו כשהיית כועס. זה סוד החינוך. לא לבטל את מידת הדין. אבל מידת הדין צריכה להיות לא מתוך כעס, אלא מתוך מחשבה, מתוך הבנה, מתוך רצון להיטיב עם הילד, לא להתנקם בו, להזיק לו, משהו כזה. זה מובן. עוד שאלות, רבותיי. אין שאלות. וואי, 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 מה יהיה? טוב, נסתפק בזה להגיד.